אנחנו היום בקהלת בפרק ה' פסוק ג', כאשר תדור נדר לאלוקים אל תאחר לשלמו, כי אין חפץ בכסילים עד אשר תדור שלם. אז אין חפץ בכסילים, זה נשמע פה כמו פסקה שכאילו תקועה בפסוק ללא שייכות, כי הוא מתחיל כאשר תדור נדר לאלוקים אל תאחר לשלמו, זה ההתחלה, והסיום, את אשר תדור שלם, אז זה מובן. וגילו הקטע באמצע, כי אין חפץ בכסילים, מה עניינו? אני רוצה קודם כל לומר את הפירוש הפשוט, שמקשר את הפסקה הזאת לפסוק כולו, מה שמביא המצודת דוד על התנך. הוא אומר, תשמע, בן אדם צריך לתת צדקה בלי קשר לזה שהוא נדר או לא נדר. נדר זה מין מצב שהאדם היה בהתרגשות גדולה, מאורע חשוב, גרם לו איזשהו זעזוע פנימי, וכתוצאה מזה הוא נדר נדר. ההיגיון אומר שהאדם צריך לתת מעונו, לא רק כאשר היה לו איזה משהו יוצא דופן, אלא גם כשלא היה לו משהו יוצא דופן. ואם הוא לא יתנהג באופן הזה, אז שמו כסיל. זה הפירוש, מה שנקרא פשוטו, פשוטו, פשוטו של מקרא, שמסביר שהקדוש ברוך הוא לא אוהב את הכסילים. לפי הפירוש הזה יוצא משהו מאוד מעניין. כאשר תדור נדר לאלוקים, אל תאחר לשלמו, זה לא משהו חיובי כאילו. ככה יוצא לפי הפירוש הפשוט. מי אלה שנודרים? הכסילים. הם נודרים צדקה, הכוונה. הם נודרים צדקה. למה הם צריכים לדור? כי הם מרגישים שמשהו מיוחד קרה והוביל אותם לזה שהם ידרו. אז כאילו, אם לא יהיה לך איזה ריגושים, אם לא יהיה לך משהו מיוחד, אתה לא תידור, וזה כסיל. אבל בכל אופן, הפסוק מסיים להם בסוף, אבל אם כבר היית כסיל, וכבר נדרת, אז את אשר תידור שלם. תשלם את מה שנדרת. זה הקטע הפשטני, אבל גם בקטע הפשטני הזה יש לנו איזשהו מוסר חשוב שאנחנו יכולים ללמוד. אני רוצה לומר לכם שיש בין בני האדם אנשים כאלה שהשם חנן אותם בכישרון לקלוט מה השעה. הם מסוגלים לדעת מה השעה. יש כאלה שמסוגלים לדעת מה השעה רק כשיש לפניהם שעון, ויש אנשים שמסוגלים לדעת מה השעה גם כשאין לפניהם שעון. אבל עיקר העניין זה שהאדם מסוגל לקלוט את מה שעומד לפניו, את השעה שעומדת לפניו. זה הפירוש של אדם שיודע לקרוא מה השעה. אבל ישנם אנשים כאלה שיודעים לתכנן שעון. הם יוצרים. מה הפירוש שאתה קורא מה השעה? יש זמן, יש מצב, יש נתונים שעומדים לפניך, אנשים שעומדים לפניך, ואתה יודע לקרוא מה הם מסוגלים להכיל, מה הם לא מסוגלים להכיל. אתה מסוגל לקלוט את המצב הפנימי שלהם ולהתנהג בהתאם. זה נקרא לקרוא מה השעה. מה הזמן אומר לי לעשות עכשיו? זה נקרא לקרוא מה השעה. אבל יש בן אדם שבאופיו הוא לא נמשך אחרי השעה. לא השעה היא זו שמנווט אותו. השעה זה הכוונה הזמן המיוחד, העיתוי המיוחד, המצב של הציבור שנמצא סביבו, התאריך. לא זה קובע לו. הוא יוצר שעון. הוא מנווט את הזמן. הוא מוביל את הזמן. עכשיו, ישנם כמה סוגים של מנהיגים. יש מנהיגים שהם מובילים את העם ואומרים, אתם אחריי, כולכם אחריי. ויש מנהיגים כאלה שהם פשוט מסתכלים אחורה ובודקים מה דעת הקהל, מה הקהל עובל, מה יתקבל טוב, מה לא יתקבל טוב. מנהיג שמסתכל מה יתקבל טוב ומה לא יתקבל טוב, זה נקרא מנהיג שיודע לקרוא מה השעה. מנהיג שמוביל את העם לאיזושהי רמה, זה נקרא מנהיג שמסוגל לקבוע את השעה. הוא יוצר שעה, הוא יוצר שעון, הוא יוצר צורת חשיבה, וכולם מתבטלים אליו באיזשהו מקום. לפי התורה, הכסיל הוא סמל של אדם שנמשך בדעותיו לפי מה שקורה סביבו. לא מדובר פה בטיפש. זה יכול להיות אדם מאוד חכם, אבל החוכמה שלו נגמרת בזה שהוא יודע לקרוא את המפה. יש אדם שמחליט איך הוא משנה את מפת ההיסטוריה, וזה רמה הרבה יותר גבוהה, והוא החכם. אז יש חכם ויש כסיל, והחכם שעליו אנחנו לא מדברים בפסוק הזה, הוא יוצר היסטוריה, הכסיל הוא רק קורא מה דעת הקהל, הוא הולך לפי דעת הקהל ולפי זה הוא הולך. בא שלמה המלך ואומר דבר מאוד מעניין. הייתי אומר ש-99% מהאנשים שאנחנו מכירים הם מכסילים לפי התיאוריה הזאת. כסיל שקורא את המפה ולפי זה הולך, מכוון את עצמו לפי מה שהאנשים רוצים. בא שלמה ואומר, תדע לך, ואיך זה מתקשר למה שדיברנו עם הנדר? היה לי מצב קשה, נדרתי. נדרתי צדקה. לא היה לי מצב קשה. נגמר המצב הקשה, אני מתחיל להתלבט האם לשלם את הנדר שנדרתי או לא. מה קרה לך? פשוט מאוד. בשעה שהייתי במצוקה, הרגשתי צורך להתחזק במשהו, אז נדרתי נדר. כשעבר הזמן, אני כבר ירד לי הפוגה וירד לי המתח, אז אני כבר לא נבהל. זה בדיוק ההבדל של האדם שהולך לפי השעה, או האדם שיוצר את השעה. עכשיו, 99% מהאנשים, לפי מה שלמדנו עכשיו, הם הכסילים של שלמה. מה ששלמה מכנה כסיל. הם אנשים עם IQ מנופח מאוד, זה לא קשור לשכל, אבל הם נמשכים אחרי דעת הקהל. היה פרופסור אחד בארצות הברית שהתקרב לחסידות, נעשה חסיד, פרופסור חנוכה. הפרופסור הזה סיפר שבתחילת ההתקרבות שלו בשנות ה-60 הוא היה פעם ביחידות אצל הרבי, והרבי שיתף אותו במה שהוא זוכר באוניברסיטה כשהוא למד. אז הוא נקט שם של איזשהו מדען גדול שהיה מומחה מאוד בתחום שלו, הפיזיקה המתמטית, והוא מסר את השיעור, והוא אומר, הקורס היה מחולק לשניים, קורס מתחילים וקורס למתקדמים. והיה פרופסור גדול מאוד בעל שם עולמי, והוא מסר את הקורס למתחילים, והיה פרופסור קטן יותר ופחות חכם שמסר את הקורס למתקדמים. אז הרבי צחק ואמר לו שאני אף פעם לא הבנתי את זה, כאילו למה הפרופסור הגדול למתחילים והפרופסור הקטן למתקדמים? אז הרבי אמר שהפרופסור החשוב, המציאות הייתה זה שבהתחלה הקורס היה מלא. ככל שהתקדמו יותר, נפלו באמצע כל מיני אנשים שלא כל כך התאימו. אז נמצא שבקורס השני היה מעט מאוד משתתפים. אז כיוון שכך, לפרופסור הגדול, עם השם הגדול, נתנו לו את הקורס היותר מלא, אף על פי שמבחינת היכולות שלו הוא היה מתאים יותר לקורס המתקדם, והיו מצליחים למצות אותו יותר, אבל מבחינת השיווק, וכדי לבוא להזמין יותר סטודנטים, יגידו מי מוסר את הסמסטר הראשון, אז יגידו הפרופסור הזה, יבואו יותר אנשים. זה דוגמה למה שאנחנו מדברים, שאתה הולך לפי הזמן. אתה לא הולך לפי התוכן, לפי העניין, אתה לא יוצר את המודעות. אני חושב שהפרופסור השני חשוב יותר לאלה שמתקדמים, כי הוא יכול להעניק להם יותר. מה אכפת לי מה הוא יכול להעניק? השאלה איזה שם אנחנו שמים לאוניברסיטה, איזה פרסומת תהיה טובה יותר. אז זה בדיוק המחשה שאנחנו אומרים. יש לנו 99% מהציבור שהוא נמשך הרבה פעמים אחרי הכסילות, הכסילות הזו, ובא שלמה ונותן לנו איזשהו פתרון למתחילים על כל פנים. בשלב הראשון, תשמע, אם אתה רוצה להשתחרר מזה, אתה חייב להבין שכאשר כבר נדרת, אתה אקסיל. אני צריך להגיד, אני אקסיל. האדם האקסיל שכבר נדר והלך לפי המצב רוח, תדע לך שאם אתה רוצה להשתחרר מזה, תעמוד בבקשה בנדר שלך עד הסוף. כי אם לא תעמוד בו, אז אתה לגמרי אקסיל, אבל עם קרניים. אתה משנה את הדעה שלך. זה שאתה נדרת בשעת מצוקה, נו, למה נדרת בשעת מצוקה ולא לפני כן? הרי היית צריך לדור גם לפני כן.
אבל זה שעכשיו אתה לא מקיים, אז אתה כבר ממש, אתה ממש לפי מזג האוויר. אין לך שום אחיזה, אין לך שום ענך ברור ויציב. אצלך הכל זז לפי תנועות חיצוניות. המצב שלך קשה. אז לכן אם אתה רוצה לצאת מהמצב הזה, לפחות לפחות תעמוד בכל התוקף, לתקן, להחזיק באותו דבר שנדרת, וזו תהיה המדרגה הראשונה שלך. להתחיל לעלות סביב דברים אמיתיים בחיים, סביב דברים שנקבעו ואתה עומד בהם, ולא לפי מזג אוויר חיצוני. אז זה המסר הראשון לפי הפשטן המצודת דוד, ששלמה בא ללמד אותנו. נעבור למסר הרבה יותר עמוק. שמי שנוגע בו ומי שמרחיב אותו זה רבי יעקב מליסה, הבעל הנתיבות המשפט, אחד מהמפורסמים המשפטנים החכמים של השולחן ערוך הגדולים בענייני חושן משפט, והוא יש לו גם פירוש על התנ"ך, והוא כותב שמדובר בתיאור שלו על אדם שהיה בשעת צרה ונדר נדר להשם מפני שהיה לו איזשהו קושי, מפני שהיה לו איזשהו צער. והוא נדר להשם בתנאי שאם יהיה לי טוב, אז אני אשתחרר. ובסופו של דבר לא היה לו טוב. הנדר לא עזר והמצב לא השתנה. אז הוא אומר, שלמה קורא לו כסיל אם הוא לא מקיים את הנדר שלו. וזה מעלה לנו, מרים לנו גבה. למה? הוא נדר נדר בכדי שיהיה לו דבר טוב, והדבר הטוב לא יתממש, אז למה הוא לא יכול לחזור בו? אז כאן הוא אומר דבר מאוד מאוד מעניין. הוא מניח הנחה בעקבות שלמה שלא יכול להיות, אולי בהמשך השיחה זה יהיה מובן למה, אבל לא יכול להיות שהנדר לא הועיל. יכול להיות שהוא לא הועיל במינון שאתה ציפית ובעוצמה שאתה קיווית כאן ועכשיו, אבל באיזשהו מקום הוא כן מועיל, או לרקח את הצרה, אתה לא יכול לשער מה היה יכול לקרות, או שהצרה הזאת תביא לאיזשהו צוהר, זה חילוף אותיות, בהמשך. שאתה לא רואה את זה עכשיו, אבל אתה תראה את זה בהמשך. אבל אם אתה לא מוכן לקבל את המציאות, ואתה אומר, לא היה שווה לי לדור כלל, באיזשהו מקום אתה טיפש. ואנחנו נראה את ההרחבה של הדברים בהמשך. אני רוצה רק לחדד את הרעיון בזווית אולי קצת שונה, אבל יש לזה קשר. סיפרתי בעבר, במלחמת ששת הימים, שזו אגב המלחמה הראשונה ובינתיים האחרונה שהיהודים כאן בארץ יצאו לתקוף לפני שנורתה לעברם הירייה הראשונה, ובאמת ראו את הישועה הגדולה שבאה, כנראה שיש קשר בין הדברים. אבל מלחמת ששת הימים ביקש הרבי שיעשו כמה שיותר השתדלות להניח תפילין עם יהודים בכלל ועם החיילים בפרט. והוא הביא את הפסוק וטרף זרוע אף קודקוד, שכאשר אדם מניח תפילין, אז כשהגוי אחר כך יראה אותו, אז הוא יפחד ממנו, יהיה לו ממנו יראה, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך אלו תפילין שבראש. ככה חזל אמרו. המבצע התחיל והניחו תפילין כמה מאות אלפים של יהודים, ואחרי זמן המלחמה נגמרה די מהר, ומכיוון שהמבצע הזה לקח את כל העוצמות של החסידים ועוד יהודים נוספים שהשתתפו בזה, אז הם שאלו את הרבי האם להמשיך המלחמה הסתיימה, אז אולי לא במינון הגבוה שהיה עד עכשיו צריכים. אז הרבי אמר שלפי מה שנמסר לו משמיים, הקדוש ברוך הוא עשה ניסים כבר על חשבון הנחות תפילין שצריכות להיות בעתיד, הוא עשה ניסים מראש. וכיוון שכך, בשום אופן אסור להפסיק את המבצע של התפילין, כי צריכים להחזיר את החוב. נתתי לכם מקדמה מראש. אז אני אומר, כשם שזה נמצא, וזה נמצא ברובד החיובי, שברובד החיובי יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יודע שהאדם ימשיך ויתמיד באיזשהו דבר טוב, דבר חיובי, אז הוא נותן לו מפרעה, מקדמה מראש, אז אותו דבר, זה יכול לקרות חלילה בדבר שלילי. יכול להיות שהעצם זה שהוא קיבל על עצמו נדר, זה חוסך ממנו, מונע ממנו כמה וכמה דברים שהוא לא יכול לשער מראש, שהדברים האלה בעצם מצילים אותו והוא לא משער את זה, הוא לא רואה את זה בהתחלה, וכדאי שהאדם ייתן את הדעת על הנקודה הזאת. עד כאן זה רובד מסוים של כסילות. כסילות זה לפי הפירוש הזה של רבי יעקב לויברבום מליסה, אז לפי זה הפירוש, אני רואה מה שאני רואה בעיניים שלי, ואני מודד רק מה שאני רואה בעיניים שלי, ולפי מה שאני רואה כאן ועכשיו זו האמת, וכיוון שאני רואה שהעסק נגמר, למשל המלחמה הסתיימה, הכל בסדר, אני כבר לא צריך להמשיך הלאה לתרוח, ובאיזושהי רמה זה הסתכלות צרת אופקים, שלא מאפשרת לאדם לראות את האמת כפי שהיא. לפי הנוסחה הזאת, בנפש האדם, התנועה בנפש האדם של אדם שהוא כסיל ברמה הזאת, יש ביטוי שהרבה אנשים מתנהגים עם הביטוי הזה ברובד היומיומי שלהם, שמישהו לא לצידי הוא נגדי. כשאני רואה מישהו שלא מסכים עם כל מה שאני אומר ולא הולך איתי ב-100%, אז סימן שהוא נגדי. ובשטח זה ממש לא נכון. בשטח זה דעה שהיא דעה לא נכונה. לפעמים אני יוצא להילחם נגד מישהו שהוא לא לגמרי איתי, אבל הוא לא לגמרי איתי מסיבות שלו. זאת אומרת, יש לו כמה וכמה סיבות נוספות שאני לא לוקח אותן בחשבון. אבל אני כבר מכה וכבר מישהו מבקר את מה שאני אומר. ב-98% הוא מסכים עם כל מה שאני אומר. ב-98%. 2% הוא רק ביטא משהו שלא מסתדר. קח את זה בפרופורציות. אם אתה לא לוקח את זה בפרופורציות, אז אתה קונה לעצמך עוד שונא. מי הוא השונא? אתה שונא אותו. ואם אתה שונא אותו, כמה הם פנים לפנים, הוא שונא אותך, זה גם כן מקביל. אז יש כאן איזושהי הסתכלות עכשווית של כסיל, הוא רואה את המציאות פשוטה ורדודה כמו שהיא לנגד העיניים. הכסיל, לפי הפרשנות הזאת, זה אחד כזה שרואה את הדברים, הוא רואה אותם, אבל הוא רואה אותם דרך משקפיים מאוד מאוד צרות, דרך משקפיים מאוד מאוד מסוימות. עכשיו, ההסתכלות הזאת, לפי הקבלה, צורת הסתכלות כזאת, היא בעצם המאפיינת את עולם התוהו. אנחנו יודעים, למדנו הרבה פעמים, הזכרנו את המושגים, יש עולם התוהו ויש עולם התיקון. עולם התוהו זה כמו תוהו ובוהו, שהיה חוסר איחוד. מה זה נקרא בלגן? למה כשאנחנו רואים חדר מבולגן, אנחנו רואים מה זה תוהו ובוהו פה? למה אנחנו משתמשים בביטוי הזה? מכיוון שבבלגן אתה לא מבחין באחידות. בתוהו אין אחידות. כל אחד נמצא כל אחד, זה כמו תזמורת שכל אחד מנגן בקצב משלו. יש כאן משהו, יש פה דברים, החדר מלא, אבל הוא מלא בבלגן, הוא מלא בדברים לא מסודרים. מה זה נקרא סדר? במובן הפילוסופי, שאני רואה פה הרמוניה. אני יכלתי למשל לקחת את כל השעונים שנמצאים למעלה ולפזר אותם בכל מיני מקומות כאן בחדר, וזה לא היה יוצר איזושהי אחידות, איזשהו סדר, היינו מתבלבלים. מה? פה שעון, שם שעון, מה רוצה להגיד השעון? אבל כשאנחנו רואים אותם בצורה מסוימת, אנחנו מבינים שרצו ליצור פה איזשהו מוזיאון של שעונים. אז יש כאן איזשהו הבנה למה מה שרצית לעשות כאן. אם היו שמים את הפז הזה, אני לא יודע, אולי בפתח של המקום, אני לא יודע אם אנשים מבינים מה, אבל כששמים אותו פה, אז מבינים שכשהמרצה צמא, אז הוא יכול לקחת את הדלק לשתות. אבל אני אומר שברגע שהדברים הם לא מסודרים, אין לך אחידות, אין לך הבנה מה שקורה כאן סביב. כאשר יש סדר, אני רציתי רק להסביר ברמה הפילוסופית מה ההבדל בין תוהו ובוהו לבין תיקון. זה ההבדל. תוהו, זה הפירוש שיש פה הרבה דברים, אבל הדברים מבולגנים, אני לא מוצא את, את נקודת הסדר שבדברים, אני לא מוצא את ההיגיון שבדברים. ואילו בתיקון ישנם כאן דברים, הדברים מסודרים, אני יכול למצוא שיטתיות, אני יכול לבנות מבנה מסודר, למה זה נראה ככה ולא בצורה אחרת. עכשיו, מה שקורה לכסיל, האדם הזה שמסתכל על הדברים כמו שהם עכשיו, תסכימו איתי, הוא יכול היום לכעוס על מישהו. למשל, לקחו את החשברוש, שחכמנו קצת מבקרים את הנהגתו. אז הם מתבטאים עליו בסגנון כזה. הרג את אשתו בשביל אוהבו, הוא הרג את ושתי בשביל אוהבו, שזה היה ממוכן, אמן, והרג את אוהבו בשביל אשתו. הרג את אוהבו, את אמן, בשביל אשתו השנייה, שזו אסתר. אז מה, מה רוצים חזל לבטות פה? חוסר מתכונתיות, אתה לא הולך... אבל לכאורה, אם אנחנו נסתכל רגע אחד, אבל היה לו כן היגיון. פה היא הכעיסה אותו שהיא לא באה כשהוא קרא לה. וכאן אמן הכעיס אותו בזה שהוא רצה, הוא קלט שהוא רוצה למלוך תחתיו, הוא רוצה את הכתר על ראשו. אז מה הטענה שחכמנו קבלו על אמן? פה זה בגלל שהכעיסו אותו, זה סיפור אחד. פה זה בגלל שהכעיסו אותו, זה סיפור אחר. אבל התשובה היא שתמיד כל פעם שהוא בחן דברים, הוא בחן לפי המצב כמו שהוא לפניו. עכשיו הכעיסו אותי, טרח, אני משתלח. פה הכעיסו אותי, טרח, אני משתלח. מה הבעייתיות בזה? מה לא טוב? כל פעם שמכעיסים אותי, אני מגיב בהתאם. זה בהמה. כי בהמה השורס שלה מעולם התוהו. איך יכול להיות שאתה כועס, פעם אחת אתה כועס על אשתך בגלל האהוב שלך, ופעם אחת אתה כועס על האהוב שלך בגלל אשתך? אין פה מתכונתיות, אין פה סדר. הסדר היחיד הוא זה שאתה כעסת, אז אתה יוצאת מהכלים כי אתה כעסת. אבל זה לא מתכונתיות, מה שנקרא, אין איזשהו סדר פנימי עמוק בין הדברים. וזה ההבדל שבין תוהו לתיקון. לכן בקבלה, התיקון נקרא עולם הנקודים, שעולם הנקודים זה מלשון ביטוי נקודות, נקודות נקודות, זה כמו שאני לוקח גולות, ואני מפזר אותם לכל החדר הזה, לכל הרוחות, ומתפזרות לכל עבר, נקודות נקודות, אין פה שום הרמוניה ביניהם. כל אחת הולכת לפינה שלה. עולם התוהו זה עולם הנקודים, זה חוסר הרמוניה, ואילו כשאני מדבר על עולם התיקון, אז קוראים לו עולם העקודים, עקוד. עקוד, עקידה, זה כמו חיבור של יד ורגל, שאתה קושר, עוקד דבר, אתה מחבר דבר עם דבר. אז זה עולם התיקון. עולם התיקון זה עולם שכן יש כאן איזושהי שיטתיות, איזשהו חיבור, וזה. עכשיו, מה הנקודה? הנקודה היא, זה שפעם אתה כועס על זה, אתה מתנהג כך, או פעם אתה כועס על זה, אתה מתנהג כך, זה לא מתכונתי. עולם התור הוא עולם הנקודים. עולם התיקון, עולם העקודים. זה דוגמה, אני לא מדייק עכשיו, כי עולם התיקון באמת נקרא בלשון אחר, הוא נקרא עולם הברודים, אבל אני לא רוצה עכשיו להרחיב במושגים שהם לא יקל אלינו את ההבנה. אז אני אומר, ברמה העקרונית, הרמוניה נמצאת בעולם התיקון. חוסר הרמוניה נמצא בעולם התוהו, וזה עיקר ההבדל שביניהם. עכשיו, ברגע שהאדם מסתכל, מה שהוא רואה הוא מגיב. הוא רואה כל בן אדם רק מתוך מטר. ואיך שהוא מתייחס אליי ככה, הוא לא מסתכל מה המניעים שלו, ומה הסיבות שלו, ומה העומק של בין המילים של מה שהוא הפליט לעברי. אז אם האדם הוא כזה, זה כסיל. זה לפי הנוסחה הזו. זה כסיל. מה זה נקרא אדם שהוא חכם? אדם שהוא חכם זה אדם שרואה את הדברים באיזושהי רמה של עומק יותר גדול. וזה בא שלמה לפי הנוסחה הזו ללמד אותנו. תשמע, אתה צריך להיות אדם שרואה את הדברים במכלול. ולכן, כשלא הולך לך דבר נקודה מסוימת, אל תבוא ותשלול אותה מיד. סימן שזה לא התפקיד, סימן שזה לא מה שאני צריך לעשות, סימן שזה לא ילך לי, סימן, סימן, סימן. אחד מהדברים שמאפיינים את המיסטיקה היהודית, זה שאתה לא תאמין במה שנקרא דרכי האמורי. האמורי היה לו כל מיני שיטות, איכשהו מחליט, האמורי זה סוג של עובדי עבודה זרה שהיו פה בארץ ישראל לפני שכבשו אותה, היה להם כל מיני שיטות לקבוע האם ילך לי או לא ילך לי. למשל, אם למשל אדם היה בא לאכול סעודה, פתאום נופלת לו הפרוסת לחם מהפה. אז הוא היה מגיע למסקנה שזה כנראה לא האוכל שאני צריך לאכול, אולי משהו לא טוב מהאוכל הזה. הוא יוצא לדרך ופתאום צבי חוצה את הכביש, כאילו רוצה להגיד לי שאני לא אלך היום, לא יצא לדרך, אז הוא חוזר חזרה הביתה. וכל מיני מין כללים כאלה שאין בהם איזשהו היגיון, אבל זה סימנים שהוא קובע לעצמו. אז המיסטיקה היהודית אומרת, אל תקבע את הסימנים האלה, מפני שזה לא סימנים נכונים. זה לא סימנים שהם, מה שנקרא, הגיוניים, אין להם מתכונתיות, זה כיוון שאין להם מתכונתיות, זה פעם יהיה זה, פעם יהיה זה, פעם בא לי להגיד ככה, פעם אני מרגיש אחרת, ומכיוון שככה, השורש שלהם הוא שורש של תוהו, הוא לא שורש של תיקון. שורש התיקון הוא דבר שהוא יסודי, דבר שהוא מתכונתי, דבר שהוא הגיוני, זה שורש התיקון. אז כיוון שכך, אל תתחבר לזה לכתחילה, תתחבר לדברים שיש להם איזושהי מתכונת. וזה הנקודה שבה שלמה בעצם לומר. כשאתה רואה למשל, שמתי כסף בצדקה, רציתי להצליח בבחינה, לא הצלחתי. אז אתה יכול להיות בטוח שהכסף הזה ששמת בצדקה דואג לך בבחינה אחרת, בעוד 10 שנים, בעוד 15 שנה, שתצליח בגדול גם בלי שתלמד. אתה לא בדיוק מבין למה זה ככה קרה, גם אני לא מבין, אבל ישנם חשבונות נוספים, מדוע הפעם הזו לא הצלחת, הפעם אחרת תצליח, אבל שום דבר לא הלך לבטלה. אם אתה ממהר לקבוע החלטה, שכיוון שזה לא הלך לי, אז אני צריך בעצם להפסיק, אין לי מה לתת, זה לא שווה שום דבר, זה לא עוזר, אז טיפש, זה מילה עדינה עליך. ולכן השלמה קורא לזה כסיל. זה המסר שרצה להעביר שלמה בהתאם לפירוש של הרב מליסה. נתקדם לביור הרבה יותר עמוק. כתוב בגמרא שהדיבור של הקדוש ברוך הוא חשוב מעשה. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אמר יהי רקיע, אז נעשה רקיע. וכשהוא אמר יהי ארץ, אז נעשתה ארץ. והכל בדבר השם שמיים נעשו. וברוח פיו כל צבעם. הכל נברא בהתאם לדיבור. זאת אומרת, אצל הקדוש ברוך הוא, הדיבור מחובר ביחד עם המעשה. עכשיו אני רוצה לקשר את זה למה שדיברנו כבר שני שיעורים קודמים, על העוצמה של הדיבור שיש אצל האדם. האדם הרי נברא בצלם אלוקים, בצלם אלוקה, כמו הקדוש ברוך. לכן הוא קיבל המון המון עוצמות בפה שלו. אין לטוב ואין למוטב. יש הרבה כוח בפה של האדם. אז אצל האדם, הדיבור יכול לבנות, כמו שהוא יכול לבנות. מוות וחיים ביד הלשון. הדיבור יכול לבנות, אך הדיבור יכול להרוס. זה עוצמה שיש לדיבור. עכשיו, האדם אין לו יכולת לברוא יש מאין. על כל פנים, שבוע שעבר כבר אמרנו שיתושים הוא כן בורא יש מאין, כמעט. אבל אין לו אפשרות לברוא יש מאין בצורה מוחלטת. אבל הפה שלו מסוגל ליצור בתוך היש יצירות חדשות. בכוח של היש שקיים כאן, הוא יוצר יצירות חדשות. זוהי העוצמה שיש לאדם. עכשיו, אנחנו מתעמקים בתוך הדיבור שלב נוסף. הבאה הגמרא במסכת בבא מציע ואומרת ככה. אמר רבי אלעזר, צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה. רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים. עכשיו זה כלל, ואנחנו עם הכלל הזה יכולים ללמוד הרבה הרבה דברים בחיים. אז קודם כל בשלב הראשון, האלוקים, הדיבור שלו, זה הולך עם מעשה ביחד. האדם, יש לו בדיבור המון עוצמות שיכולות להתחבר עם המעשה. עכשיו, מהו הצדיק? הצדיק זה אחד כזה שמשתדל להתדמות לבוראו. אי אפשר להיות דומה לאלוקים שהוא אינסופי, אבל אותם המידות שהקדוש ברוך הוא גילה לנו, אנחנו משתדלים להידבק בדרכיו, כמו שכתוב, והלכת בדרכיו. אז משתדלים ללכת בדרכו של הקדוש ברוך הוא. אז מה עושה הצדיק? הצדיק אומר, תראה, הקדוש ברוך הוא אמר, יאי רקיע. אז נברא הרקיע, שזה בעצם משהו כזה נראה, על כל פנים אינסופי. כל האטמוספירה וכל מה שזה כולל, זה משהו עצום. וזה בשתי מילים שהוא אמר. אז הצדיק אומר, אני רוצה להגיד מעט ולעשות הרבה. למה? משום שהדיבור הוא העוצמה הרוחנית של העשייה. אם אני שמרתי את העוצמה ולא ביטיתי אותה בעולם הרוח בלבד, אז תהיה לה המון המון עוצמה בתוך הדיבור, בתוך המעשה, סליחה. ואם אני אוציא, כמו שאומרים, את כל הרוח מהמפרשים באמצעות הדיבור, העוצמה שתישאר לי למעשה תהיה מזערית. עכשיו, מה שקרה אצל הצדיק זה שהתוצאה היא זה שהוא אומר מעט, כי הוא שומר המון המון עוצמות, והוא עושה הרבה, משום שהכוח הרוחני האינסופי שנתן הקדוש ברוך הוא בתוך הדיבור מנוקז אצלו לעולם העשייה. רשע זה אצלו הפוך. הוא מדבר, 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 ואפילו מעט אינו עושה. למה לא שמעט יעשה כן? בגלל שנגמר לו. נגמר לו הדלק. הוא לא יכול. אין לו מה לעשות עם זה. הוא לא יכול כבר. בא שלמה המלך ונותן לנו עצה כזאת. הוא אומר, אני רוצה לתת לכם עצה איך אתם מתחברים לעולם הצדיק. יש לנו ביטוי של חז"ל, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. הצדיק גוזר, הוא גוזר בפה. הקדוש ברוך הוא מקיים, זה הקדוש ברוך הוא עושה את מה שהצדיק גזר. למה צדיק גוזר בפה והקדוש ברוך הוא מקיים? כיוון שהצדיק הזה השתדל הרבה מאוד פעמים לקיים את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. זאת אומרת, הצדיק הזה משתדל לשמור את הפה שלו. מה שאני אומר אני עושה, מה שאני אומר אני עושה. אז פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית, פעם חמישית קשה לו. בא הקדוש ברוך הוא אומר, יאללה, אני מעלה אותך, אני עכשיו עוזר לך. אם אתה משתדל לעשות מה שאני אומר, ואם אתה משתדל לעשות מוצא שפתיך תשמור, שאתה מיד מחבר את הדיבור שלך עם המעשה, אז אתה בעצם דומה לי. מי זה עלי? להקדוש ברוך הוא. כי אצל הקדוש ברוך הוא הדיבור והמעשה הם הולכים ביחד. אז אם אצלך, אתה האדם, אתה משתדל לחבר את הדיבור ואת המעשה, הלב והפה אחד, ולא רק זה. כי גם אם אתה למשל מבטיח למישהו משהו, ואחר כך אתה רואה שלא בדיוק התכוונת לזה, ולא בדיוק, אבל אתה אומר, מוצא שפתיך תשמור, אמרתי, מילה שלי זה מילה. אז אפילו שזה לא כדאי לי ולא משתלם לי, אבל אני עומד על המילה שלי על סוף. לפעמים אתה מגיע לחנויות, אתה יכול לראות מוכר, שהוא אומר לך מחיר, פתאום יתברר לו שהוא טעה. אתה יודע מה? אמרתי, אמרתי. הוצאתי מהפה שזה המחיר, תעזוב, זה המחיר. יש כאלה שעושים את זה כמשחק, אבל יש כאלה שעושים את זה באמת. זאת אומרת, יצא לו בטעות, והוא עומד על המילה שלו, זה גדולה. עכשיו, ברגע שהאדם מגיע לרמה הזאת, בא שלמה ואומר, אתה בעצם מחבר את עצמך עם האין סוף של הקדוש ברוך הוא. אצל הקדוש ברוך יש אין סוף בדיבור, גם אצלך יהיה אין סוף בדיבור. תהיה לך עוצמה במה שאתה אומר. ולכן, נדרת נדר, אני חוזר חזרה לפסוק שלנו, נדרת נדר, הוצאת מהפה שלך משהו, לא משנה, הלך, לא הלך, כן נסתדר, לא הסתדר, הוצאת את זה מהפה שלך, תשמור על זה עד הסוף. תשמור על זה עד הסוף, פה אני נותן הסבר למה שאמרתי בפרק הקודם. אם תשמור על זה עד הסוף, תהיה לך סייעתא דשמיא, שזה יבוא לביטוי באיזשהו מקום. מי עושה שהנדר יגרום לאדם רווחים? האדם בעצמו. אם האדם שומר על הנדר שהוא קבע, זה עצמו מביא לו רווחים. למה? אתה חיברת את המילים שהוצאת עם המעשה, אז אלוקים נמצא שם. כי אלוקים זה דיבור ומעשה ביחד. אם הדיבור שלך, ולכן תדעו, הדבר הכי חשוב שאתם צריכים לחנך את הילדים שלכם, את החברים שלכם, את החניכים שלכם, הדבר הכי חשוב בחיים זה להיות אדם ישר. להיות אדם שמה שהוא אומר הוא עושה. הוא לא מבטיח מה שהוא לא יכול לעשות, ומה שהוא הבטיח שהוא יעשה, הוא עושה את זה בכל התוקף, בכל הכוח, מכיוון שזה נקרא בן אדם אלוקי. אדם שהוא כזה, אתה יודע שאלוקים איתו. זה לא משנה כעת אם הוא חובש כיפה, זה משהו אחר, זה לא קשור לזה. ברגע שהוא אדם ישר, אלוקים איתו. ברגע שהוא בן אדם ששומר את הפה שלו ואת המעשה שלו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, מחבב אותו, מעניק לו, ובעצם אומר לו, אני חותם על הצ'קים שלך. מכיוון שאתה משתדל לחתום על הצ'קים שלך, אז במקרה שלך יהיה קשה, אני נותן לך מהאוצרי הטוב כדי שתצליח לעמוד במשימות שלך. יש אמרת חכמים שאומרת ככה, אם אתה רוצה לזכור, אם אתה רוצה לזכור, תעשה מיד, ואז תזכור. מה פירוש? הזיכרון והשכחה הם דברים שלא תלויים באדם באמת. אם הקדוש ברוך הוא רוצה להפריח מהבן אדם משהו, יכול לשכוח את המשקפיים שלו על המצח, והוא לא יודע איפה הם שכח. האדם נתון לחסדיו של הקדוש ברוך הוא בכל מה שנוגע לזיכרון ולשכחה. עכשיו, למה יש ביטוי שאומר נועם בחסד עליון? אדם שמדבר, אומרים, מדבר טוב, מדבר נועם בחסד עליון. יש לזה כמה פירושים. אחד הפירושים זה שהוא לא שוכח מה שהוא רוצה להגיד. כי לפעמים הוא עומד על הבמה והוא שוכח. למה? מכיוון שהזיכרון והשכחה זה לא דברים שנתונים לאדם, אלא זה בחסדי שמיים, חסד עליון. אם אתה רוצה לזכור, תעשה מיד. מה החיבור הזה של העשייה גורם? למדת איזשהו דבר? תיישם אותו מיד. ברגע שתיישם אותו, תזכור אותו. חיברת את המלל ששמעת, או שאמרת, או שאמרו לך, זה לא משנה. חיברת את המלל עם העשייה, אלוקים שם. כיוון שאלוקים שם, אין סוף שם. אין סוף שם. זה בעיה בשבילו לתת לך לזכור את העניין. זה קטן עליו. למה אנשים שכותבים הרבה פעמים, הם זוכרים יותר? אני אומר בכלל, אדם שיש לו איזה רעיון, כותב אותו, הוא זוכר. גם אם הוא לא יסתכל בדף, הוא זוכר. למה? מכיוון שהוא חיבר את המחשבה עם מעשה, את אותיות המחשבה, שהן גם נחשבות כדיבור מסוים. עם המעשה, אלוקים נמצא שם, אז זה נתפס חזק יותר, זה עוצמתי יותר. תמיד הקדוש ברוך הוא מתחבר ביחד עם העשייה, ולכן זה דבר שהוא מועיל ומפרע, וזה הפירוש, צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה. מה זה נקרא רשעים אומרים הרבה ועושים מעט? אפילו מעט אינם עושים. זה דבר מאוד מאוד מעניין. אדם שמדבר הרבה, אני מדבר דיבורים כזה, מדבר, כוחו בפיו, רק לדבר, לא לעשות. זה בדרך כלל, זה גם בן אדם שהאגו שלו מאוד מאוד גבוה. והוא גם גאוותן, איך שאומרים את זה, או שוויצר, איך שתרצו, תקראו לזה. ובדרך כלל, בן אדם שמדבר מעט ועושה הרבה, זה בן אדם קצת יותר ענוותן. עכשיו אני רוצה להסביר לכם למה. מכיוון שהאדם הזה, שמדבר מעט ועושה הרבה, הוא מרגיש שאני צריך להספיק לעשות משהו. יש הרבה מה להשיג, יש הרבה מה לכבוש, יש הרבה מה לעשות, ואני כלום. אז הוא נמצא במתח. אז הוא מדבר מעט, עושה הרבה. האדם שמדבר הרבה, זה מכיוון שעולם העשייה בתפיסה שלו, הוא מאוד מאוד קטן. הוא לא מרגיש שאפשר הרבה לעשות. אז בוא נוציא כבר את כל הכוח על דיבורים. אם אני רוצה להגיד על זה איזשהו משל מצחיק, היה אדם שהיה קצר, היה קטן, קטן קומה. ותמיד הוא היה שט במיטה שלו. המיטה הייתה גדולה, הראש, הרגליים, הכל מאוד מאוד רחב לו. יום אחד, הוא לפנות בוקר מתעורר, והוא רואה שהראש שלו בקצה של המיטה, והרגליים שלו בקצה השני, אז הוא נבעל מהשמחה. אני צמחתי בין לילה, אז הוא מאיר את אשתו, הוא אומר לה, אני נסיתי גדול. אז היא מסתכלת בקצה, היא אומרת, אתה שוכב על הרוחב של המיטה. אתה שוכב על הרוחב, אז אין לך שום בעיה, הראש והרגליים, אתה מאוד גדול. זה משל, אבל זה משל עצוב. אם האפיקים שלך הם רחבים, אז יש לך מקום לשוט, אז אתה מרגיש שאתה קצר, הראש שלך קצר, הרגליים שלך קצרות, יש הרבה מה להספיק, יש הרבה מה לעשות. אם האפיקים שלך הם מאוד מאוד קטנים, רוחב של המיטה, לא האורך, אז אין שום בעיה, הראש פה, הרגליים שם, אתה עוד... אני, מה אתה יודע, אני... אני עוקף את כל ה-IQ שיש בעולם מרוב עוצמות. אני יוצא מכאן או מכאן. אין לי מי ישמע לי ומי ישווה לי. מציאות שהאדם יצר לעצמו. האדם יצר אותה לעצמו. זה משקפיים שלו. הציר שלו. מה אפשר להספיק? מה אפשר לעשות? וזה בדיוק ההבדל בין רשע. סתם ככה, אתם יכולים לקלוט בני אדם בצורה כזאת. כשמדברים על רשע, לא מדברים על אדם שהוא פושע, על אדם שהוא רוצח, על אדם שהוא גנב. מדברים על אדם שהוא לא מוסרי במובן הפנימי. אתה רוצה לדעת מי אדם אמיתי, מי אדם נאמן, מי אדם ישר? לך תבדוק, אם הוא מדבר כל הזמן, מדבר, 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 דע לך שהאפיקים שלו בהצלחה או בהתקדמות בעולם הם אפיקים קטנטנים. אז כיוון שכך הוא מוציא את כל האנרגיה בדיבור, וזה מספיק לו. אבל כאשר האדם הוא עם עוצמות רוחניות עמוקות פנימיות, אז הוא משתדל לדבר פחות ולעשות יותר. רואים את זה בשטח, רואים את זה בפועל. מה ששלמה, עוד פעם, אני חוזר, אני מיד אתן זמן. מה ששלמה בעצם רוצה מאיתנו, לפי הפרשנות הזו של צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה, ורשעים ומדברים הרבה ואפילו מעט אינם עושים, שלמה רוצה להגיד לנו, תשמעו, אתה יכול להיות חכם, אתה יכול להיות כסיל. אם אתה מדבר הרבה, נודר, 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 כשזה מגיע לשעת היישום, אתה לא יודע אם זה, אתה עומד בזה, לא עומד בזה, כן עומד בזה, כן, לא, כן, לא, טענה מפה לשם, הבטחתי, אני לא יודע אם אני אעשה את מה שאמרו לי, אמרתי, אני לא עומד בזה, והפכפך וכל זה. אז איך אומרים, אין פה צדיקות, אין פה עקביות, ואין פה הצלחה, יש פה כסילות. אבל אם אתה בן אדם כזה שאומר ועושה, אז זה, יש פה חוכמה, יש פה אפיקים רחבים, ויש פה לאן לנסוע, יש פה לאן להתקדם. יש את התהילים בפרק הראשון, שמי שחוכמתו מרובה ממעשיו, אז אין חוכמתו מתקיימת. מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. למה נמשל מי שחוכמתו מרובה ממעשיו? לאילן שהשורשים שלו מועטים והענפים שלו מרובים, באות כל רוחות שבעולם ועוקרות אותו והופכות אותו על פניו. מה שאין כן, מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, אז השורשים שלו חזקים והענפים שלו יותר קטנים, אבל אין כל רוחות שבעולם באות לא מוזיזות אותו לרוב העוצמה שלו. אתה נקבל שלום עליכם ביד ממישהו. אם הבן אדם באמת אוהב אותך, אתה מרגיש בשלום עליכם, שנותן לך שלום עליכם של אדם שאוהב. אם האדם הזה, כמו שאומרים, נותן לך שלום עליכם, אבל הוא מתכוון לך לשלום, אז אתה גם כן מרגיש את זה בנתינת היד. גם את זה אתה מרגיש. אתה חש את זה פשוט. אני רוצה להגיד לך, שכשהאדם נמצא רק בחוכמה, האדם, המרצה, נמצא רק בחוכמה ולא ביישום, אתה לא מצליח לשנות אנשים באמצעות מה שאתה אומר. זה פשוט פלא, פלא. יש אנשים שאתה בא, אתה שומע אותם, הם מדברים. אתה אומר, לא יודע, אין פה הרבה תוכן. מה כל האנשים באים לשמוע אותו? אין שם מי יודע מה זה. הוא רק אומר שצריך להיות אנשים טובים, ושהשם יעזור שתהיו אנשים טובים. אני ראיתי כאלה אנשים מבוגרים, שהיו, כמו שאומרים, הוא אומר דברים פשוטים וכולם מקשיבים לו. יש לך בן אדם שהוא יודע לדבר ולהרצות ולהסביר ולרתק את הקהל, אבל אם אתה מסתכל אחר כך, אם היה לנו את המד הזה לבדוק מה שינה באמת האדם הזה, חוץ מאת ההקלטה, מה הוא שינה ככה בגדול, אני אומר, באנשים, מה הוא שינה, הוא פעל, הזיז, זה מעט מאוד. ואתה שואל איך זה? אז התשובה היא שברגע שאתה אוחז בזה, זה נשמע אמיתי. זה נשמע אמיתי, זה נשמע חי, זה נשמע, זה נקלט. ואילו כשבן אדם אומר את הדברים, והוא אומר אותם יפה ומעוקצה ועם משלים ועם סיפורים, והכל כזה מאוד מאוד מרתק, אבל אתה גומר את הכל, אתה מרגיש שיצאת עם לא כלום. והרבי הרייץ מדבר על זה במאמרים שלו בצורה מאוד, הוא אומר שיש אנשים שיודעים לדבר. לא מזמן שמעתי שיעור רב, בלי להזכיר שמות כמובן, והוא נתן שיעור בהלכה. ואני, הוא דיבר חצי שעה, אני יכלתי לסכם בשורה וחצי את מה שהוא אמר, הוא דיבר רצוף, בלי שתיקות באמצע, בשורה וחצי את כל מה שהוא אמר עם תוספת. ולמעשה, האנשים ישבו ויקשיבו. אז הרבי הקודם אומר, יש אנשים כאלה שיש להם חוש לרתק אותך ולזה ולזה, אבל אתה יוצא החוצה, אתה שואל לי, מה יצאתי? כלום. לא יצאתי עם כלום. אז מתי זה שזה עובר, עובר, עוברים רק המילים? לא עוברת שום מסה מאחורי המילים. אם לא עוברת שום מסה אחרי המילים, אתה לא משתנה. וזה קשור לכל מה שאנחנו מדברים בשלושת השיעורים הבאים, וגם בשיעור הבא, שזה המשך על נדר, שזה הפה והדיבור. זה המשך אחד, דעו לכם שהדיבור יוצר חיים. דיבור זה לא רק מילים שנאמרות, דיבור עושה משהו. עכשיו, ככל שיש מאחוריו יותר עוצמה של כוונה, אז הוא פועל, הוא פועל, הוא פועל על האדם, הוא פועל על הדומם, על הצומח, על החי. אני אתן לך דוגמה, אומרים שהצמחים שומעים מה שמדברים עליהם. אז סיפר לי בן אדם, אחרי שהזכרתי את זה באחד השיעורים, הוא אומר, תשמע, אני, יש לי בבית צמח שכל יום אני אומר לו בוקר טוב לפני שאני, זה, ומה שלומך, וזה, וזה, אני הולך לעבודה, תוך כדי אני מדבר אליו. אני הייתי שבועיים בחול. יש לו מערכת ממוחשבת, וקיבלו את אותם מים, השקיה, את אותם מים שהצמחים מקבלו. רק מה, את הבוקר טוב הוא לא קיבל. אומר, אין לך מושג איך שהוא היה נבול. ואין לך מושג, ככה פגשתי אותו. אני רק באתי, אמרתי לו בוקר טוב וזה וזה וזה, תוך חצי יום פרח. רציתי להגיד, אמרתי לו, אני רוצה בשביל הקטע תעשה ניסיון. הקלטה של בוקר טוב, וזה לא עבד. הקלטה לא עבדה. כי זה לא המילים, זה מה שעומד מאחורי המילים. זה צריך להיות אמיתי, זה צריך להיות עוצמתי. זה צריך להיות עם כל הלב, עם כל הנשמה. וזה דבר שהוא חשוב, תדעו, אין, זה לא, אם אתה רואה שלא הצלחת, אז זה כנראה בגלל שזה היה רק מילים. והנביא קובל על זה, ופיהם דיברו, איך הנביא אומר? שהם רק מדברים בפה וליבם בא לימם. הנביא קובל שהם מדברים אליי, הם מדברים כמו... טוב, אני רוצה עכשיו להתייחס לנקודה הכי עמוקה, בעניין של נדר. יצא לכם פעם, אני שואל אתכם, יצא לכם פעם לעשות נדר בחיים? אני אמרתי את זה פעם בכינוס של מנהלי בית חב"ד, והם כולם הסכימו שזה נכון. אני אמרתי להם, תודו את האמת. מה השאלות שעמך ישראל שואל אתכם הכי הרבה? אז מה מקום ראשון, מה מקום שני? מקום ראשון זה דיני אבלות, רחמנא ליצלן, יש כל מיני אנשים שזקוקים לסיוע בנושאים האלה. מקום שני, נדרים. זו עובדה. נדרים. כל כך הרבה אנשים באים, יש להם איזה נדר, צריכים מטרת נדרים, מה עושים, מה פה, מה שם. המקרים הכי אבסורדים בחיים שלי שנתקלתי, זה שאדם קיבל על עצמו לא להישן בשבת, והוא כבר לא יכול לעמוד בזה, אז הוא בא אל הרב להתרת נדרים. אז אני צחקתי, אמרתי לו, וזה שבעשרת הדיברות כתוב שצריכים לשמור את השבת, לא כל כך נורא. אבל זה שאתה נדרת, זה היום ונורא. זה באמת ככה, אני לא צוחק אתכם, זה באמת נתפס אצל האנשים מאוד מאוד חזק. עכשיו, כל דבר שאנחנו רואים אותו בשטח, אנחנו צריכים להבין מה הטעם הפנימי שלו. זאת אומרת, למה זה ככה? למה נתפס אצל האנשים נדר כדבר חמור, דבר מסוכן, דבר שצריכים להיזהר ממנו? אז אני אומר לכם, אני מגלה לכם את הסוד עכשיו. אני לא בטוח שהאנשים שנודרים או מפחדים מהנדרים שלהם, זה יודעים את הסוד, אבל זה עובר אוטומטית. זה לא צריך להיות שהם יודעים את הסיבה. זה פשוט ככה יושב להם בלב. הנדר בעצם אומר שאתה לוקח על עצמך משהו אקסטרה. משהו שלא עשית עד היום. משהו שהוא תוספת. אתם זוכרים את הסיפור עם ששת הימים? כאשר האדם לוקח על עצמו משהו אקסטרה, נכון, תפילין כולם חייבים, אבל נניח, עד עכשיו הוא לא הניח תפילין, עכשיו הוא מניח תפילין, זה בשבילו אקסטרה. אדם שלוקח על עצמו משהו אקסטרה, הוא מושך אור. הוא מושך אור הרבה יותר מה שהיה לו קודם. בטבע הזה של הנדר, שהאדם לוקח על עצמו תוספת, הוא בעצם קורא באלף, הוא קורא, בוא אליי, עוד אור. כי אני עכשיו קיבלתי על עצמי משהו נוסף. אז עוד לפני שיישמתי, אני מקבל תוספת אור. אור. איזה נחמד. למה הרבה אנשים נודרים נדרים? אנשים שלא שומרים שבת נודרים נדרים. למה זה קורה להם? הם מרגישים בנפש שהנדר עלול להביא עוצמה של הצלחה. זה באמת נכון. אבל יש לו סיכון באותה עוצמה גם לכישלון. כי אם אתה לא עומד בזה, זה כמו שאומרים לך, אם אתה פותח אצלנו חשבון, אתה מקבל מיד בונוס כזה וכזה. מה קורה שאתה סוגר אותו מיד? תצטרך להחזיר לנו בתוספת. זאת אומרת, ברגע שהאדם לא עמד בנדר, הוא באיזשהו מקום סיכן את עצמו ביותר מהמצב שהיה לו לפני שהוא נדר. כי הנדר נותן לך מתנות. אבל האדם שנתנו לו מתנות וסמכו עליו והאמינו בו והוא לא עמד במה שהאמינו שהוא מסוגל לעשות, זה בן אדם שנמצא במצב קשה. זה אדם שמצב, המצב שלו מבחינה רוחנית מאוד מסוכן. לכן כשחזל רצו לבטות את זה, הם אמרו מי שנודר נדר הוא כאילו בנה במה, קיים את הנדר כאילו הקריב עליו קורבן, כמו מזבח הקריב עליו קורבן. ואם לא קיים את הנדר, איזה אסון זה. ולכן התורה אומרת, וכי תחדל לנדור, לא יהיה בך חטא. אתה רוצה שזה לא יזיק לך? אל תדור, אל תתחיל עם זה. אמנם יש בזה המון המון רווחים, אבל אם אתה חכם, אל תדור ואל תכניס את עצמך לסיכונים שלא במקום. אל תהיה טיפש. זה בעצם הסוד הפנימי של הנדר. למה האנשים נמשכים אליו? צד אחד. למה האנשים מפחדים ממנו? כי הם חשים בסיכון, זאת אומרת, הם חשים שעלול פה להיות סכנה עוד יותר ממה שנניח כשאני לא אקיים את עשרת הדיברות. יכול להיות פה סכנה עוד יותר גדולה. וזה נכון, יכולה להיות פה סכנה יותר גדולה, מכיוון שאתה קיבלת אקסטרה אורות, ואתה לא עשית איתם את השימוש האמיתי. וזה תמיד כלל, תמיד זה ככה. כשאתה חייבת את עצמך באיזשהו דבר, אתה מקבל גם כן עילה של כבוד, אבל מצד שני יבואו אליך בדרישות. אני נזכר בתוך כדי דיבור בבדיחה. ב-1976 הייתה איזושהי שביתת רופאים בלוס אנג'לס, ועשו סקר באותם ימים, ש-18% פחות מוות היה בימים הללו. אז היו בדחנים שאמרו, אולי היה כבר כדאי שבהדס תמשיך השביתה, פחות ימותו אנשים. אבל זה הכל בדיחה. הרי זה ברור שהרופאים והרפואה מועילה לעולם, על כל פנים, ככה אנחנו מצווים לחשוב. התועלת, אלא מה? שדווקא בגלל שיש להם עילה, ודווקא בגלל שיש להם עוצמה, ודווקא בגלל הם מושכים אחריהם אש כשמשהו לא מסתדר. כשמשהו לא הולך, באים, אומרים עליהם בדיחות, מציירים אותם בציור באורח מצחיק וכו' וכו'. זה הטבע של העולם. אני אתן לכם דוגמה חסידית. אצל חסידים, בהתוועדות חסידית, בשנים עברו, ברוסיה, היה מקובל לשתות בקבוקים של משקה חריף. ולא רק בהתוועדות של שמחת תורה, גם בהתוועדות של אמצע השנה. היו שותים הרבה בקבוקים. עכשיו, מה היה המטרה של זה? המטרה, כמו שאומרים היום הישראלים, רצו להביא את המדבר ואת השומעים לפוקוס מתאים, כדי שהדברים ייכנסו וישנו ויחלחלו. וכדי להביא אותם למצב הזה, שאני יכול לדבר חופשי ואתה לא תיעלב. ומצד שני, מה שאני אגיד ישפיע, היו צריכים ככה לשתות. במשך השנים, הרבי הלך וביטל את ההנהגה הזאת מכל וכל, עד שהוא ממש כבר, כמו שאומרים, כמעט לא נשאר ממנה מה שהיה פעם. אני קורא לזה, המשקה, הוודקה, זה נדר. זה נדר, מה הפירוש? אתה לוקח אותו, או שאתה טס עכשיו באיזושהי מעבורת חלל למחוזות רחוקים, ואתה יכול להביא את הקהל שלך לאותם מחוזות, או שאתה לוקח אותם לתאום, נכנס יין, יצא סוד. השאלה, מה הסוד הפנימי שלך? או שבתוכך, הצד הפנימי, הצד העמוק, הצד הנשמתי, זה עם תוכן, ואז התוכן הזה מתגלה. או שזה הפוך. ואז התוכן מתגלה, מגלים סוף סוף מי אתה, אז כל הערך שלך יורד. זה, הייתי אומר, ההבדל. נדר זה דבר טוב, נדר זה דבר עוצמתי. משקה זה גם כן דבר עוצמתי. אבל השאלה, מה עומד מאחורי העוצמה הזאת? הוא בסך הכל יכול להביא לאיזשהו גילוי לבחינות מסוימות שכבר קיימות, שקיימות בך. אבל אם מה שקיים בך זה שטחי ושולי, אז זה לא שווה הרבה. היו אומרים פעם, מה ההבדל בין אדם לבין אר? האר, כשאתה רואה אותו מרחוק, הוא נראה לך קטן. ככל שאתה מתקרב יותר, אתה רואה אותו גדול יותר, וגדול ועוצמתי וגבוה. האדם, כשאתה רואה אותו מרחוק, אתה רואה אותו גדול. ככל שאתה מתקרב יותר, מתגלה לך הקטנוניות שיש בו, והילדותיות שיש בו, וזה, אז יורד לך כל הערך שלו, הכל יורד. מה שבעצם הנדר בא לעשות, או בטרמינולוגיה שדיברנו קודם, המשקה רצה לעשות, זה לגלות את האר שבאדם. אבל תלוי אם יש לו אר. אם יש אר, אם יש עוצמה אנושית גבוהה, זה באמת יצא החוצה. אבל אם אין איזושהי עוצמה, אין שם כלום, יש רקניות, אין משהו אמיתי, אז אולי עדיף שזה לא יצא. אולי עדיף שכבר לא תשתה. אולי עדיף שלא תגלה את המהות הפנימית שלך. אם יראו את המהות הפנימית שלך, יראו כמה אתה קטן, כל הערך שלך ירד. אז אולי עדיף שתשאיר את זה, כמו שאומרים, סודי, שיחשבו שאתה גדול. איך אומרים, גם כסיל מחריש, חכם יחשב. גם הכסיל שלנו כאן בפסוק, גם כשהוא יחריש באיזשהו שלב, אני יראו אותו כחכם. אז זה בעצם הנקודה שרצה שלמה להעביר לנו.